אוקיי, שלום וברכה לכולם. אנחנו היום נדבר על נושא שהוא מאוד חשוב, לא כל כך מדובר, דווקא בזמן האחרון התחילו קצת יותר לדבר עליו, ולגעת בו ולטפל בו, אבל יחסית זה נושא שלא מספיק עוסקים בו. והנושא הוא ניכור הורי. מה הכוונה ניכור הורי? הכוונה שאחד הילדים או כמה ילדים הם מתנכרים להוריהם. זה יכול להיות ניכור חלקי שמדברים, אבל יש איזשהו קשר מסוים, אבל בעצם בלב יש תחושת ריחוק מאוד גדולה. וזה יכול להיות ניכור מלא ברמה שלא מדברים. לא מדברים עם האבא או עם האמא או עם שניהם. לפעמים במשך חודשים, לפעמים במשך שנים, לפעמים כל החיים. לפעמים גם אחרי, גם בהלוויה ממשיכים את הניכור. זו תופעה מאוד מאוד כואבת. היא קשה יותר מבחינה פסיכולוגית, מחוויה של שכול להורה המנוכר. וזה לצערנו קורה הרבה פעמים סביב תופעות של גירושין, שאחד מן ההורים הוא בעצם מגייס את הילדים לטובתו, הופך אותם כאובייקטים לחיילים בשירות המלחמה, אם זה במהלך הסכסוך המשפטי ואם זה גם כן אחר כך, אפילו שיש כבר מה שנקרא משמורת או זמני שהות וכולי, אבל הילדים נעשים מגויסים, וזה ברמה מאוד מאוד קשה. לפעמים נעשים להם אפילו שתילת זיכרונות, קוראים לזה. הילדים פשוט משמשים כחיילים, לפעמים כמרגלים אצל ההורה המנקר. וההורה המנוכר הוא רדוף, או פשוט מחוסר קשר. וזו תופעה מאוד מאוד קשה, בסדר? עכשיו, אני אדבר על זה הרבה, בסדר? אני אדבר על זה בהמשך, אני ממש פתחתי עכשיו פה צוהר מאוד מאוד קטן, אבל אני רוצה שניכנס לזה, כמובן שזה לא שיעור עכשיו בטיפול, אם כי ודאי צריך לטפל מאוד בנושא הזה, ויש מעט מטפלים שיודעים להתעסק בו, וגם רוצים להתעסק בו אגב, כי זה בור בלי תחתית, זו תופעה פסיכולוגית מאוד קשה שאני אסביר אותה בהמשך, מה נגרם אצל הילד, מה מתחולל אצלו בלב ובנפש, ואני רוצה שניכנס להכל קודם כל מתוך כתבי הקודש, בסדר? בסופו של דבר אנחנו פה בישיבה, בסדר? אז הניכור הורי הכי חריף שאנחנו יכולים למצוא בתנ״ך, ותגידו אתם מה זה? לא, ניכור הורי, איזה דוגמה יש לנו? של אבשלום, אבשלום נגד דוד, נכון? זאת אומרת, דוד כותב בתהילים ג' מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. גם בלי להמשיך בכלל את הפרק הזה, אז זה מזעזע, נכון? למה אבא שגידל את הבן שלו ואהב אותו והיה אבא מיטי ונתן לו כל מה שהוא צריך, פתאום הוא נס על חייו מפני אבשלום, מפני הבן שלו. אז חז"ל שואלים את זה מפני מה נסמכה פרשת או מפני מה קדמה מלחמת גוג ומגוג למזמור הזה לדוד ואבשלום, זה מסכת ברכות. הרי דוד ואבשלום זה סיפור הרבה יותר קדום מפרק ב', מה זה פרק ב' בתהילים? זה פרק על גוג ומגוג, נכון? כתוב למה רגשו גויים ולאומים יגורי, כי יצבו מלך ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו וכו'. זה מבחינת גוג ומגוג, אבל מבחינה כרונולוגית זה קורה הרבה יותר שנים, השנים מאוחר מאשר דוד ואבשלום, נכון? אז למה זה פרק ב' ודוד ואבשלום זה פרק ג'? אז לומר לך, אם אדם ישאל, כלום יש עבד שמורד ברבו? כלומר, הגויים האלה שינקו מאיתנו את כל הדרכה הרוחנית, הם הולכים וקמים עלינו בכל מיני, אנחנו רואים את זה היום כבר, נכון? כל מיני חרמות ואנטישמיות וגינויים באום ו-BDS ואמברגו, נשק וכל האיסב האלה וחבר מרעב, אלופי איסב, שם בייחוד האירופאי וכו'. אז כלום יש עבד שמורד ברבו, הם אמורים להיות אסירי תודה לעם ישראל שינקו ממנו הדרכה רוחנית, אמנם דרך הצינור המסואב הזה של הנצרות, אבל כל עולם הערכים שלהם הוא סביב ההיסטוריה הישראלית שחווינו במצרים ובמדבר, נכון? סביב התנך, בקיצור. אז הם אמורים להיות אסירי תודה, אז איך הם ככה מתנהגים אלינו? אז אמור לו, לאדם הזה שאמר לך, כלום יש עבד שמורד ברבו, אז אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו? אלא אחי אבא, אחי נמי אבא. כלומר, כמו שאבשלום מרד בדוד, זה מעשה מאוד קיצוני, הרבה יותר מאשר עבד שמורד ברבו. זה נחשב משהו מאוד מאוד קיצוני. בסדר? אז נסו רגע לתאר את התחושות של דוד. לא כל מה קרה, בוא נעשה רגע סדר היסטורי, מישהו פה לא בקיא בסוגיה עד הסוף. אז אני אומר את זה בראשי פרקים ממש. אבשלום, אמנון אנס את תמר. שלום היה אח של תמר. הוא חיכה להזדמנות, אבשלום, אמנון עשה איזה מסיבת ראשית הגז, ואבשלום בא לשם והרג אותו. העבדים של אבשלום הרגו אותו, ואז אבשלום בורח לגשור. בעצם אמא שלו הייתה אחסה בת מלך גשור, הייתה אשת יפתו. קיצור, הוא בורח. אז ואז, עוברות כמה שנים, דוד לא רודף אחריו להרוג אותו, וגם לא מחזיר אותו במיוחד. כן? כאילו, לדוד זה היה מאוד קשה. הוא גם יודע שכל העסק הזה בא לו, כתוב, הנני מקים לך צרה מתוך ביתך, נכון? כאילו, הוא יודע שזה בא לו בגלל האירוע עם בת שבע. זה רעה, לא צרה, רעה, מתוך ביתך. בכל מקרה, הוא, אבל יואב עושה איזה טריק, הוא מביא אישה חכמה מתקוע, והיא עושה לו איזה משל כזה, אני לא אכנס, כן, כי זה כל נושא כזה, זה נושא להרבה זמן, קיצור. ובסוף של דבר הוא הבין את הרמז, דוד, והוא מורה ליואב, ויואב מחזיר את אבשלום, ואבשלום חי בירושלים, ולא מדבר עם דוד, ודוד לא מדבר איתו, יש ניקור. ובאיזשהו שלב, אבשלום הוא חורה לו היטב, והוא מתחיל לגנוב את לב העם. הוא כאילו, אנשים באים לדוד להישפט, יש מושג שנקרא משפט המלך, באים כל מיני קשיים וצרות שיעזור להם, ואבשלום עוצר אותם בדרך, ככה, אומר להם, למה אתה הולך לדוד? כאילו, אתה חושב שאכפת לו ממך? זה לא מטריד אותו הדברים שלכם. בוא, אני אעזור לך, אני אשפור. זה אתה, תספר לי מה הסיפור שלך. אז הוא אומר, אוי, זה כל כך חורה לי, כן? אני עושה את זה קצת תיאטרלי, מה ש... בוא, אני אעזור לך. וככה הוא מתחיל לגנוב את לב העם. כאילו הוא הופך להיות איזה מין משפט המלך האלטרנטיבי, בלי מינוי, ולאט לאט גונב את לב העם, ועל הדרך גם מציס אותם נגד דוד. הוא מחכה להזדמנות, ובעצם הוא באיזשהו שלב מגיע מחברון ולכיוון דוד, כיוון הארמון, על מנת להרוג אותו, ודוד קולט את זה בזמן, והוא בורח על נפשו. זה המזמור הזה. בורח על נפשו עם הקריטי והפליטים, כמה חיל משמר נשיאותי כזה, כמה נאמנים אליו, עבדים שלו, חכמים, צדוק ביתו, הכהן עם הארון בהתחלה, יואב אבישי, כמה חיילים, והם בורחים על נפשם. תופס כמה נשים שלו, את הנשים שלו ובורח, עם הילדים שלו בורח על נפשו. זה תבינו איזה אירוע זה, כאילו, זה אירוע ש... אני חושב ש... אדם חי 3,000 שנה ולא עובר אירועים כאלה, בסדר גודל כזה. אני צודק? מה? מה, לברוח מפני הבן שלך, שבא להרוג אותך? מתנכר אליך, שמציס נגדך, שמסית נגדך. ולא רק זה, אבשלום עם כל השנאה שלו, הוא אחיתופל הייתה לו עצה, שעל מנת שהחיילים ילכו עם אבשלום ולא יגידו, טוב, אם הוא ישלים איתו, בסדר, זה אבא ובן, ישלימו, בסדר, אבל מה איתנו שמרדנו במלך, נכון? אז על מנת שהם לא ילכו בתחושה כזה, אחיתופל שהיה היועץ של דוד, הקרוב, והלך עם אבשלום במרד הזה, ולא רק הוא הלך, גם אביתר הכהן הלך, וגם המסע בן יתר, שהיה בן אחיו של דוד. תבינו איזה אנשים קרובים אליו, פתאום מתהפכים עליו בכל הכוח, ואוהבים שלו, ומכל העם הוא הצליח להציס. הוא נותן לו עצה לבוא על אנשים של דוד, על הפילגשים, לאור השמש. ואבשלום עושה את זה. וזה משדר לעם, זהו, זה על חזור, זה מרד עד הסוף. הולכים פה להרוג את דוד, ואנשים מתגייסים, ו... נסו רגע להבין פה, לחוש את התחושות של דוד, כאילו הכל נופל בבת אחת, בבת אחת הוא גולה מירושלים, בורח על נפשו, האנשים שהיו הכי קרובים אליו, נסו רגע לדמיין היום שלא יודע מה, מה זה הכי תופל, זה כמו שהיום, נסו רגע לחשוב, שר הביטחון, לא משנה, שר הביטחון עזבו רגע, לא מישהו ספציפי, הוא כאילו עורק ונהיה מרגל איראני, הוא נהיה... הולך לצבא האיראני, כאילו זה שיודע את כל הסודות, זה שכאילו כולם תחתיו, השבק, המוסד, הצהל, הוא פתאום נהיה שם, תקבל ג'וב באיראן. זה בערך סדר הגודל הזה, שמה זה פתאום אחיתופל שהולך עם אבשלום. כל הקרובים שלו, הכהן הזה, אביתר, הכהן גדול, ודוד הציל אותו בכלל. כן, הוא היה פליט מנוב עיר הכהנים, הוא... חייב לו את החיים שלו, הוא הבריח אותו משאול. אנשים שהסתובבו איתו במדבר עין גדי, פתאום מתהפך נגדו. אינטרסים, לא יודע, הוא מזהה שחלק כועסים על דוד, המלבים אומר, בגלל חושבים שהוא לא מוסרי, בת שבע, כל מיני טענות, הוא לא ראוי, לא... וחלק פשוט לא מרוצים ממנו בתור מלך. בבת אחת הכל מתהפך עליו, כל העולם מתהפך עליו. והבן שלו בראש. איזה תחושה, כאילו, דוד בבורכו מפני אבשלום בנו. זה אומר פה, אדוני מר אבו צרי, רבים קמים עליי, כאילו, זה בבת אחת, כמה סוגים גם של צרים וקמים. רבים אומרים לנפשי אני שואתה לו באלוהים סלע. פתאום אומרים, השם לא יעזור לו, הוא עזב את דוד. זה הזמן כאילו לרדוף אחריו. אחיתופל אומר לו, קח 12,000 חיילים, הרוג אותו הלילה, הוא עייף, הוא מבולבל, הוא לא אוכל, הוא לא במקום שלו. אם הוא היה יוצא להרוג אותו, היה מצליח או לא? מה אתם אומרים? חז"ל אומרים חד משמעי, כן. זה היה נגמר שם. הייתה עצה מאוד טובה, עצה של אחיתופל. לרעה. עצה מרושעת, על זה, שם זה, משפט, עצת אחיתופל. גם על זה עם הפילגשים. זה עצה מאוד חכמה, ברשעה, אבל, שהיא מחוללת דבר נורא ויום. והנס היה שחושי הערכי, הוא בא ל... הוא כאילו היה מאוהבי דוד, והוא נכנס כאילו, כמו תומך של אבשלום, ו... ואמר לו, עזוב, אל תרדוף עכשיו, אתה לא מכיר את אנשי דוד, אלה אנשי מלחמה, זה כמו עכשיו חיה פצועה, הם ילחמו על נפשם, זה לא ילך. בוא, תחכה קצת, נאסוף את כל הצבא, את כל ישראל, נלך. הוא באמת אוסף, נדמה לי, 120,000 איש. אבל זה לוקח כמה ימים, והכמה ימים האלה גם דוד מתארגן, אז הוא ניצל, בסדר? והמרד נופל, והכל מסתדר בסוף. אבל אם הוא היה... יוצא לרדוף עם 12,000 איש, הוא היה מצליח. אחיתופל שומע את זה והולך לביתו ומתאבד. הוא יודע שהם הולך הוא כבר רואה כמה מהלכים קדימה ושהולך ליפול המרד. בסדר? עד כאן בסדר? אוקיי, עכשיו אני רוצה להתמקד בנושא של הניכור ההורי. בסדר? של אבשלום, של התחושות של דוד, שאוהביו מתהפכים עליו. חוסר התקשורת ביניהם כמה שנים. והצורה הכי קשה של ניכור. זה לא רק חוסר תקשורת, כן, התעלמות היא סוג של אלימות, אלא גם זה רצון להרוג אותו, זה ממש רדיפה. וחוסר אמפתיה טוטלי לכל הקושי פה שהאבא חווה. הרי לאבשלום קל שהוא איבד את אמנון? לא. עכשיו הוא רוצה לאבד עוד ילד? לא. בפועל הוא, אמרתי לכם, זה יותר מלהיות אב שקול. אב שקול יש לו איזה מין תהליך, שמעתי מהרב מנחם סוכות. הרב מנחם סוכות הוא מומחה גדול בכל התחום הזה של ניכור הורי. תהליך של כשילד חס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, הוא נפטר. מאוד מאוד קשה להורי. אבל יש איזו תקופה של החלמה, כן? 7, נכון, 30, שתי י' בית חודש, אנשים מלווים אותו. תחושה מאוד קשה. אבל יש איזה תהליך כזה, כשיש ניכור הורי, הילד חי, אבל הוא פשוט לא בקשר. זה יותר קשה. זה יותר קשה מלהיות אב שקול, בסדר? או אם שקולה. בסדר? בכל אופן, הגמרא אומרת, התופעה הזאת לצערנו, היא לא הייתה כך מדוברת, ויותר קצת אמרתי לכם מדברים עליה, אבל היא נפוצה, היא קיימת, זה יכול להיות סביב פתאום כאילו ילדים שגדלו בבתים דתיים או חרדים, ועוזבים את הדת ומתנתקים מההורים. יכול לקרות, נכון? או יכול לקרות הפוך, הילד חוזר בתשובה ומגיע לאיזה כיוון כזה שהוא מתנתק מההורים שלו, כי הם לא בקטגוריות הדתיות שלו, בסדר? מתנתק, יש לו כעס עליהם, על הילדות, איך גידלו אותו, עם תרבות המערב, לא יודע מה. זה ודאי לא מה שאנחנו מחנכים פה בישיבה. זה יכול לקרות מכל מיני דברים. לפעמים ילדים יש להם כעסים על ההורים. ההורים הם לא מושלמים. אבל להתנקר זה אסון גדול, בסדר? באופן כללי, ברמה הפסיכולוגית, ילד, אם יש שאלות, תשאלו, בסדר, אני מרגיש פה כמו בהרצאה, בדבר תורה של ליל שבת, מדבר דרשה, כאילו, שאלות אני בעד, בסדר? ילד, הוא צריך אבא ואמא. גם אם יש לו קושיות על אחד ההורים, או יש מתחים סביב גיל ההתבגרות, או כל מיני דברים, או היה תהליך גירושין שהיה מאוד קשה לנפש שלו. מבחינת הנפש של הילד הוא זקוק לאבא ולאמא. עכשיו, מה קורה לילד, נגיד, זה נפוץ פשוט הכי הרבה בהליכי גירושין, שאחד מההורים, הוא בהליך מאוד נקמני, או שיש לו לפעמים, יש לו רצון לנקום מכל מיני סיבות, בוא נגיד. הוא מתחיל להסיט את הילדים נגד ההורי השני. ולוקח אותם לפעמים להעיד בבית משפט. היה לי פה תלמיד פעם, שאמא שלו לקחה אותו בתור ילד, להעיד בבית משפט נגד אבא שלו בהליך גירושי. והיא שכנעה אותו לשקר. והוא שיקר שם. וכל האחים שלו גם. סיפר לי את זה בכאב לב. וממש, אוקיי, כשהוא גדל, הוא ניתק לחלוטין הפוך, הוא התהפך. כאילו, היא עשתה לו ניכור נגד האבא. כשהוא גדל, הוא ניתק את כל הקשר עם האמא. הייתי בחתונה שלו, הוא לא הדמין את האמא, הוא לא הודיע לה אפילו. הבנתם? זה מאוד מאוד קשה להורה כזה. ילד ברמה הנפשית, הוא צריך אבא ואמא. גם אם אחד מההורים לא... או שיכול להיות ששני ההורים בסדר גמור, אבל ההורה המנקר, הוא מצייר לילדים, טפטף להם או עושה להם שטיפות מוח אינטנסיביות, את ההורה המנוכר בתור איזה משהו על הסקאלה בין אייכמן להיטלר כזה, עם אח שמה. צייר אותו כמו איזה פוטין כזה, אתם מבינים? והילד כבר הוא לא רואה אבא מיטיב או אמא מיטיבה. הוא רואה איזה מפלצת בראש. לפעמים זה ילדים קטנים. היה לי מישהו הוא היה, כאילו, לא משנה, קשר עם איזה מישהי מאוד חכמה, רופאה, שהיא לא, היא מנוכרת לאבא שלה עשרות שנים. והוא שאל אותה למה, למה את לא בקשר איתו, למה את לא מזמינה אותו לסמכות שלכם, למה זה? היא אמרה, אני, האמת, אני כבר לא זוכרת. היא לא זוכרת. לפעמים הילדים, אני אסביר לכם משהו, תסתכלו רגע. אוקיי, לפעמים, באופן כללי נגיד בהליך גירושין, שזה הכי נפוץ, אז לילד קשה מאוד להחזיק עמדה של דואלית כזאת. כאילו, אבא ואמא רבים, בסדר, יש פה מורכבות, פה מורכבות. בסדר, אני לא נוקט צד. לילד זה מאוד קשה. הוא מעדיף באיזשהו מקום, במיוחד שיש ברקע הורה מנקר, כלומר שמדבר לשון הרע, מוציא שם רע ומוציא דיבה ולא יודע מה. מסני, מסית. הילד מעדיף להגיד, במקום שיהיה לי קונ... הוא לא מודע לזה, אבל בסדר. במקום שיהיה לי קונפליקט בתוך הלב, אני צריך לבחור בין... אני מעדיף לבחור את אחד ההורים, ואת ההורה השני להמית. בלב שלי. הוא לא קיים. הוא השטן. אחד הוא מלאך, ואחד הוא השטן. ואז אין לי מלחמה פנימית. אין לי צורך להחזיק מבט מורכב. ואז בשביל לתחזק את העמדה הזאת, שההורה הזה, שהוא עד לפני רגע יכול להיות היה הורה מיטיב, היה אחלה, הייתה אחלה אמא, כן? אבל פתאום האבא עשה נגיד ניקור נגד האמא, או הפוך. בשביל לתחזק אותה, לפעמים הוא צריך להזין את עצמו באירועים שהם אפילו לא קרו. הוא מעדיף לספר לעצמו שקרים, ולא לספר לעצמו את המצב המורכב הזה, ושהוא צריך להיות במצב מורכב. הוא מעדיף מצב פשטני. כאילו, או ימינה או שמאלה, אבל באמצע אני לא יכול להישאר יותר. אתם מבינים? עכשיו, המצב הזה הוא כל כך קשה פסיכולוגית, כי הוא מזין את עצמו, הוא צריך לתחזק את העמדה הזאת. אז הוא מזין את עצמו, הוא כאילו מחפש כל מיני אירועים מהעבר, מתחת לשטיח. או משקרים אפילו שהוא מספר לעצמו, הוא מעדיף לספר לעצמו שקרים ולא לספר לעצמו את האמת, אבל להתמודד עם המורכבות. ולכן יש מעט מטפלים שיודעים לטפל בכלל במורכבות הזאת שנוצרת בניקור, ויש כאלה שעושים נזקים גם, שמחזקים את הילדים. אומרים לו, כן, אתה צודק, בטח, הכעסים שלך מוצדקים, ומותר לך לבחור צעד. זה מאוד מאוד מורכב, זה ממש בור בלי תחתית. יש כאלה מטפלים שאומרים, אני לא רוצה להתעסק בזה. לא רוצה להתעסק בזה. זה בור בלי תחתית. זה מצב כל כך מורכב, שמעטים יודעים מה יכול לעזור פה. מה יכול להועיל. יודעים מה יכול פחות להזיק. מה שיכול להועיל קודם כל, נגיד, אם יש אבא מנוכר או אמא מנוכרת, זה קודם כל לגלות אמפתיה לילדים. הם במצב שהם שבויים הרבה פעמים. הם לא מודעים למצב הפסיכולוגי המורכב שהם נמצאים בו, והם כמי ששבוי בקאט. אתם מבינים מה אני אומר? אה? קאט זה... מה הסממנים של קאט? זה שאם אתה בא ומערער על ראש הקאט, אז אתה בעצם מוחקים אותך. אסור לערער על ראש הקאט. זאת אומרת, קאט, אתה מיישר קו עם ראש הקאט, וזהו, זה קאט. אסור לחשוב אחרת, אסור לערער אחרת. כל מי שיגיד לך מבחוץ משהו על ראש הקאט, הוא לא איתנו יותר. חוק. אז יש בניקור צד כזה של קאט. כאילו, אסור לי לשמוע שום דבר שהוא יכול לערער את העמדה שבחרתי. שזה למחוק את אחד ההורים, להתנכר אליו. זה מצב פסיכולוגי כל כך כל כך מורכב. גם מצב פסיכולוגי של מי ששבוי בקאט, זה מצב מאוד מאוד מורכב. אבל זה מצוי, כן? אז אחד ה... אז קודם כל, כאילו, אם מורה פה שומע את זה, אז זה צוד שנותנים. הדברים ששמעתי זה הרבה מהרב מנחם סוכות, שהוא ממש מומחה בדבר הזה, ושמעתי, היה איזה כינוס לאחרונה שמאוד עניין אותי, זה שמעתי הרבה שיעורים של לנושא הזה, שם כל מיני פסיכולוגים, פרופסור חיים עומר ו... הרב מנחם סוכות וכל מיני הורים ש... שחוו את זה ונותנים עצות וכולי. אז כולם מדברים על קודם כל לגלות אמפתיה, לא לכעוס על הילדים. יש ילדים שלא מזמינים את ההורים לחתונה. לא רוצים שתבוא לבית ספר למסיבת סיום. אתם מבינים? לא... ממש מתנהגים בחוסר אמפתיה, הילדים. כדי כך שהם יכולים לראות את ההורי סובל, יכול לראות אותו נשרף ולא לרחם עליו. אתם מבינים מה אני אומר? זה ממש מצב פסיכולוגי מאוד מאוד קשה. עיבוד לגמרי של האמפתיה, זה יכול להגיע למצבים עד כדי כך. תנאה תאומית וכו'. כמו אבשלום. לא, כאילו, לך טיפה קראת טוב לאבא שלך, טיפה אמפתיה לסבל שלו, תראה כמה צער אתה גורם לו. לא, אין לו. הוא, יש לו הצדקה פנימית לאכזריות שלו, למעשים שלו, לביזיונות שהוא מבזה אותו, לרדיפה שלו, עד כדי לרצות להרוג אותו, להמריד את כל העם נגדו. אז זה המצב הפסיכולוגי שהילדים משרויים, וההורה המנוכר, שהוא יכול להתמלות בכעס, נכון? אבל זה לא מועיל. זאת אומרת, צריך להיות במין איזה חמלה כזאת ואמפתיה, ולהבין שהילד הוא שבוי. ולא יודע, לשדר שילד צריך אבא ואמא, אבל... ובוודאי לא להיות בכעס. לפעמים ילדים הם באים עם כל מיני טענות, אני אומר פה עצות פרקטיות עם מישהו מה, בסדר זה. ילדים הם באים עם כל מיני טענות, ולפעמים דברים מזויים, דברים שלא היו ולא נבראו. ולפעמים צריך להגיד פשוט, אני שומע שזה מאוד, זה מאוד כואב לי לשמוע שזו הייתה החוויה שלך, זו הייתה החוויה שלך. וזהו, לא להתווכח, זה כן היה, זה האמת, זה לא האמת. כי הוא לא באמת רוצה להקשיב הילד. הוא עסוק בלהצדיק את העמדה שהוא בחר. בסדר? אז זה שתי עצות איך לא להחריף את הבעיות. לגלות אמפתיה, צריך הרבה סבלנות. ואין תהליך כזה, לוקח 10 שנים עד שהוא מתרפא, לפעמים הוא אף פעם לא מתרפא. זה מה שנקרא ריצה למרחקים ארוכים. לפעמים 5 שנים, לפעמים שנה, לפעמים לא מתרפא אף פעם. יכול להיות עד אחרי היום האחרון. אז זהו, עכשיו... אני לא יודע, יכול להיות שאתם חלקכם נפגשים בכלל עם השם הזה, ניכור הורי, פעם ראשונה בחיים, אבל זה מצוי. יש משפחות שמתמודדות עם זה. אמרתי לכם, סביב חזרה בתשובה, סביב גירושים, סביב כל מיני סערה של גיל ההתבגרות, אבל הילד הוא פתאום חותך את הקשר עם ההורים מכל הכיוונים. ילדה שרוצה להתגייס, וההורים שלה דתיים, והם לא מוכנים, והיא כן, ופתאום מרד כזה ברמה שהיא נתקת איתם כל קשר, והיא חיילת בודדת, וכל מיני דברים. יש כל מיני סיפורים כאלה. אז חז"ל אמרו שזה יהיה. חז"ל במסכת סוטה, בסוף מסכת סוטה הם זיהו תהליכים, זהו חכם הרואה את הנולד. והם כבר 2,000 שנה לפני תקופת המשנה, כבר זיהו כל מיני תהליכים שהולכים להיות בעקבתא דמשיחא. אז הרבה דברים אתם מכירים, זה משנה מאוד מפורסמת, זה פרק ט' במסכת סוטה. אז כתוב בעקבתא דמשיחא, חוץ פאיסגה, זה משנה ט"ו. ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, יין ביוקר, הוא תהפך למינות ואין תוכחה. אני מדלג, אתם מכירים את זה, אני מאמין, כן? יראי חטא, ימאסו, האמת תהיה נהדרת. עכשיו, באמצע המשנה הזאת, כן? חוכמת סופרים תשרח, יראי חטא, ימאסו, האמת תהיה נהדרת. באמצע המשנה, פתאום מצטטים פסוק. מספר מיכה, פרק ז' פסוק ו', כתוב ככה, תקשיבו, זה די מזעזע. כי בכלל שמשנה מצטטת פסוק, זה דבר מאוד נדיר. מאוד נדיר. זה קורה לפעמים מסכת אבות, כן? בנפול אויביך אל תשמח. שמואל הקטן אומר, כן? מצטט פסוק. מה אתה אומר פה? לא, זה היה אומר החיים שלו, בסדר? הוא היה בעל הנבא. אז פה מצטטים פסוק. עקבתא דמשיחא כתוב בן מנבל אב, בת קמה באימא, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. זה האירוע. זאת אומרת, חז"ל זיהו שזה הולך לקרות, שזה הכיוון. בסדר? הבן אינו מתבייש מאביו וכו'. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. צריך הרבה תפילה, כל האירוע הזה. הדבר שאולי הכי יכול לעזור, כי באמת אין כל כך פתרונות ודאיים, זה כזו מציאות מורכבת מבחינה פסיכולוגית שאין פה לגמרי יודעים איך לא להזיק, צריך להרבות באהבה, באמפתיה, צריך לשמר את התפקיד ההורי. זה עוד עצה ששמעתי בכנס הזה מאיזה מומחית, גם פרופסור חיים עומר, יש לו שיטה פסיכולוגית כזאת של חינוך שנקרא את הסמכות החדשה. אז הוא אמר, אתה שומר, ההורג המנוכר שמנסים לנתק איתו את הקשר, הוא כבר ניתקו, זה לא משנה, הוא עושה את התפקיד ההורי שלו. הוא אבא או היא אמא. זה לא משנה אם הילדה כן רוצה שתבואי לטקס, סיום, לא רוצה שתבואי, את באה, את עושה את התפקיד שלה. אתם מבינים? לכתוב מכתבים פעם בשבוע, אבל הם קוראים את זה, לא קוראים אותם בכלל, זורקים לפח. לא משנה, אתה עושה את התפקיד ההורי שלך, בלי קשר עכשיו לתגובה של הילד. אתה עושה את מה שמוטל עליך. אתה אבא מטיב או אמא מטיבה, ואתה נותן לילד מה שהוא צריך, אתה דואג לו, אתה יכול את התפקיד ההורי שלך אי אפשר לקחת. הוא יכול לקחת את הקשר, אבל הוא יכול להגיד, אני לא מעוניין בקשר, בסדר, אבל להגיד שההורה יעשה את התפקיד ההורי שלו, הוא לא יכול לקבוע, זה הוא לא יכול לקבוע. ופה צריך להתעקש. ולפעמים זה נפתח. ובאופן פרדוקסלי, אפילו אתה רואה את הילד זורק את מכתב לפח, או מבזה, או לא אכפת לו, או לא פותח את המתנות שקנית ליום הולדת, או לא משנה מה. אז, אבל רואים שאם פתאום אחד האבא או מנוכר, או האמא מנוכרת מפסיקים, אז הילד, רואים את זה מסיפורים, אחרי שנים, הילד אומר, נגיד שכבר חזרו לקשר, הוא אומר, זה שהפסקת לכתוב לי מכתבים, זה היה לי הכי שובר. זאת אומרת, למרות שלא הייתי קורא אותם, הייתי זורק אותם, לפחות התייחסת אליי. אתם מבינים? כאילו בעומק הפסיכולוגי, הילד רוצה קשר. והוא, למרות שהוא מאוד קוצני, ומאוד לא נחמד, ומאוד דוחף כאילו בשתי ידיים, ומאוד, אבל הוא חשוב לו שאתה תמשיך, שלא תישבר, שתמשיך. כי אולי יום אחד הוא יתחרט. אולי יום אחד ייפתח. כן, אני אשמח, נשלם לך על שאלה. כמה אתה לוקח? זה אפשר בביט? אין לי ביט, אבל... בחינם? טוב, תודה רבה. אוקיי, כן, שאלה. עוד פעם, מסיתים את, את הילדים. זה גם לא טוב. ועזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זה במובן הזה של... של... שאדם מתחתן. אז עכשיו המרכז של ה... אישיות שלו הוא מרוכז סביב בניין הבית, ולא סביב עכשיו ההורים שלו, אבל זה לא אומר שהוא צריך לחתוך איתם את הקשר. בשום מקום זה לא כתוב. אם יש אחד מהצדדים שמנסה לנתק את הבעל, את אשתו מההורים שלה, אז היא צריכה ליטול עצה. זה דבר שהוא לא תקין. ניכור. יכול להיות שיש שם מחסים לא טובים, יכול להיות שהוא לא אוהב אותם, יכול להיות שזה, אבל לא לנתק. יכול לצמצם מבחינתו, יכול, אבל אל תנתק אותה. זה דבר שהוא נפוץ, אני אמרתי לכם, זו תופעה שיכול להיות שאתם, אתה מכיר מקרה כזה, אז יש המון מקרים כאלה, יש משפחות שאנשים לא מדברים אחד עם השני עשרות שנים, לא נפגשים באירועים משפחתיים, לא חגים, לא כלום, יש המון אירועים כאלה, נכון? ודאי, זה אחד המורכבויות הגדולות. פחות מדוברת המורכבות הזאת, פחות יודעים איך לטפל בה, אבל אני מקווה שנתנו כמה עצות. שוב אני אומר, זה לא דברים שלי, אני לא כאילו, זה דברים ששמעתי, בסדר? בעיקר מהרב מנחם סוכות, שהוא ממש מומחה לדבר. הוא בעצמו עבר ניכורי, הוא קצת חשף את הסיפור שלו, סביב הליך גירושין, מאוד מאוד כואב. ניכור מכמה ילדים, וחלק מהילדים חזר הקשר. והוא ממש למד את הנושא לעומק, גם על בשרו, וגם מכל מיני ספרות. והוא עוזר לאנשים, נותן עצות וכו'. מאוד מיוחד. מיוחד. זהו. זה מאוד מאוד חשוב. אני אגיד לכם עוד שתי עצות ששמעתי. היה איזה כנס של... זה מטפלת חרדיה כזאת, שנקראת חווה שמילוביץ. אני חושב שאני אומר נכון את השם. והיא עשתה ממש, הביאה כל מיני מומחים בתחום. זה היה לפני חודש או משהו כזה, חודש וחצי. אז אני, זה מאוד עניין אותי. הנושא, זה נושא זה מעניין מטפלים, מעניין הורים, מעניין מכל מיני היבטים. אז נתנו שם כמה עצות מאוד מאוד טובות. אחת העצות זה קודם כל שההורה... זה מישהי שקוראים לה ענבל או ענבר, אני כבר לא זוכר, הייתה שם הרצאה, שמישהי שגם חוותה ניכור סביב כאילו יציאה מהדת של הבת שלה, שהתגייסה וזה, אז היא נתנה עצה מאוד מאוד חשובה, זה היה ממש חשוב לה להדגיש את זה כל הזמן, זה קודם כל זה שההורה עצמו הוא לא יתרסק, הוא צריך להיות בנוי, בשביל לבנות את הקשר מחדש, ההורה עצמו, כי זה אירוע מאוד מרסק. יש הורים שנשברים לאלף חתיכות. צריך לדעת את זה. יש הורים שמתים משברון לב. יש אפילו הורים שמתאבדים. הורה מנוכר. מכאב, אתם מבינים? זה השם ירחם. הכאב הזה הוא מאוד מאוד גדול, או מתים משברון לב, ממש. אז היא אחת העצות שהיא אמרה, זה קודם כל, בשביל להיות באיזה מסוגלות שהקשר יחזור או משהו כזה, קודם כל האדם עצמו חייב למצוא כוחות נפש, לאסוף את עצמו ולהיות בנוי. למצוא את הנקודה שלו של החיבור אל השם, של בניין האישיות שלו, זה אירוע מאוד מאוד מצער אמנם, אבל הוא חייב לגדול ממנו. כל אירוע מצער אפשר לגדול ממנו. דיברנו על זה הרבה בשיעורים פה במסגרת הזאת, נכון? כל אירוע מצער זה בסיס לגדילה. זה לא חייב להיות בסיס לשבירה. אלא בסיס לגדילה. אז הקדוש ברוך הוא אמנם מנסה אותך עכשיו, יש לך ניסיון קשה. בוא תראה איך אתה מוציא מעצמך את תעצומות נפש, ומגיב נכון, ובונה את האישיות שלך, ובונה קומה רוחנית חדשה. ואם אבא או אמא עשו טעויות או משהו, אז קודם כל זה בסדר, קורה, ההורים הם לא מושלמים. מה שהם יכולים לתקן, יתקנו, מה שלא. אבל לא להיות ברדיפה עצמית וכו'. כי תמיד הורים הם עושים לפעמים קצת טעויות, מה לעשות? אנשים לא מושלמים, זה לא סיבה להתנקר. זה, זה עצה אחת מאוד טובה ששמעתי שם, שעכשיו נזכרתי בה. עוד עצה מאוד טובה זה ש... אם ילד שהוא מנוכר, הוא מנוכר צורה חלקית, אבל פתאום בא, הוא צריך כסף, הוא צריך זה. אז יש איזה רצון מאוד להורה לתת לו, כי הנה, לפחות יש קשר, לפחות אולי הוא יודע לי, לפחות זה... אפשר לתת, אפשר לא לתת, אבל זה חייב לעשות ממקום של חוזקה ולא של חולשה. אסור לך לתת... כאילו כסף, במקום שאתה בחולשה, ואתה אומר, אולי סוף סוף הוא יביט עליי, אולי סוף סוף... זה לא ככה. אתה צריך להרגיש שאתה שלם עם זה, שאתה רוצה בזה, שזה אמיתי. אתם מבינים? לפעמים אתה יכול להגיד, לא, זה לא... כרגע במצב של היחסים, זה לא נראה לי הזמן לבקש שאני אעזור לך במשכנתא 4,000 שקל בחודש. זה לא הזמן. אולי יהיה שיפור, אולי נראה, כן, טוב, יכול להיות במקום שחוזקה ולהגיד לו. זה מאוד מאוד חשוב, כי כשאדם נותן במקום של חולשה, של איזה מין מסכנות כזאת, זה לא יבנה את היחסים, זה לא ישפר אותה. בסדר? זה הופך להיות ניצול. לא מספיק שאתה פגעת בי ודפקת אותי כל החיים, ככה הילד המנוכר חושב, אז מגיע לך, תשלם עכשיו, אני בכלל לא מכיר לך טובה. זה כל כך מסובך האירוע הזה ברמה הנפשית, פסיכולוגית, זה לא יביא לשום דבר טוב. לא יביא לצמיחה של היחסים מחדש. בסדר? אז אני מקווה שנגעתי קצת בנושא, יש פה הרבה מה להעמיק, יש איזה, מי שיחפש קצת חומר ב... פרטונים על זה, וכאילו פודקאסטים על זה, ואני אומר עוד פעם, זה נושא יחסית שמדברים עליו רק בזמן האחרון. בסדר? יחסית הוא לא היה מדובר מדי, ויש מעט, בוא נגיד ככה, לפני 10 שנים לא היה כמעט אף אחד בארץ שהתעסק בזה. אפשר היה לשאול ממנו עצות מבוררות, ולקבל איזה משנה סדורה וכו'. אני חושב שרק בשנים האחרונות מתחיל פה, יש קבוצות של הורים, נותנים עצות אחד לשני, יש כל מיני, ככה שמעתי. יש דברים שעוזרים, יש דברים שעוזרים לאחד ולא עוזרים לשני, וכל פה קצת ניסוי וטעייה, בגלל שהנושא הוא כל כך מורכב. אז אם יש, קודם כל, אם יש בינינו ילדים שמבינים עכשיו יותר כמה זה סבל וכאב להורים, אז קודם כל ש... יסורו מהדרך הזו, אם יש איזה ניכור בתוך המשפחה, אם יש אחים שעסוקים גם כן לנקר, גם כן שיפסיקו, כי לפעמים האחים הם מגויסים לאחד ההורים המנקרים, ואז הם מנקרים את שאר הילדים, שזה דבר מאוד מאוד כואב. גם ניכור הורי, נגיד שמתנתקים מהאימא, אז מתנתקים גם מהמשפחה של האימא, אתם מבינים? פתאום גם מהסבתא ומהסבא, מההורים שלה, וזה כאילו הופך להיות חלל בכל הצד הזה של המשפחה. זה חתיכת אירוע מאוד מאוד גדול. ואם יש הורה מנקר ששומע את זה, שיפסיק לנקר, כי זה ילד צריך אבא ואמא. אתם יודעים שאפילו, כאילו מבחינה מחקרית, אפילו אחד ההורים הוא עבריין, כן? הוא יושב בבית כלא, אני לא יודע מה. עדיין לילד יהיה יותר בריא להיות בקשר גם עם האבא וגם עם האמא. למרות שאחד מהם הוא ממש לא בסדר וזה, זה עדיין יותר בריא להיות בקשר עם שניהם. מבחינת הילד. הילד זה מאוד לא בריא להתנקר לאחד הצדדים. הוא זקוק לאבא ולאמא ולהשלמה. ואם יש גם כן, מי שמתעסק בטיפול ושומע את זה וכו', צריך מאוד מאוד לא לעשות נזקים, צריך מאוד מאוד להיזהר. כי מטפלים יכולים לעשות בזה נזק. לחזק את ה... נגיד, בא אליו איזה ילד מתבגר, שהוא מסביר לו למה הוא שונא את אחד ההורים שלו. אז המטפל יכול לחזק אותו. תגיד לו, אתה צודק, זה מאוד טבעי, או צד, ככה עשו לך ככה וככה וכו', וזה, והוא... כל מי שמדבר ככה, הוא עושה נזק עצום לילד. זה לא נכון. צריך לקשור אותו לשני ההורים. להסביר לו שלפעמים הורים עושים טעויות ויש קשיים וכו'. זה לא, אבל זה לא סיבה לנתק קשר. אפשר לפתוח, אפשר להתנצל, אפשר לסלוח, אפשר להיות בעין טובה, אפשר לא להתנקר. אפשר כל מיני אופציות. אפשר לטפל בזה, אפשר... יכול להיות הדרכת הורים, יכול להיות ליווי משפחתי, יכול להיות אלף אופציות, אבל... לשמר את הקשר בכל מחיר. בסדר? טוב, אז אני מקווה שזה הועיל למישהו העיסוק בנושא החשוב הזה. אורך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.